ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו נמצאים בפרק ט', ואין שום תאריך מדויק, אבל גם כשאין תאריך מדויק לפי המסופר בהמשך, תסתכלו לרגע בפרק י' פסוקים ח'-ט', מדובר כאן, אתם רואים יחד איתי, בכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כי עצת השרים והזקנים יחורם כל רכושו, והוא ייבדל מקהל הגולה, ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימין ירושלים משלושת הימים, הוא החודש התשיעי ועשרים בחודש, החודש התשיעי זה כסלו, 20 בחודש, וישבו כל העם ברחוב בית האלוקים מרעידים על הדבר ומהגשמים. בקיצור, זה מתרחש, איזשהו אירוע שמתרחש בחודש כסלו. מה שאנחנו יודעים, למדנו בשבוע שעבר שעזרא מגיע לירושלים בחודש אב, והסברנו את הסמליות שבדבר הזה, והוא מגיע, וכך הוא מסביר המלבי, כך גם מסביר המלבין בתחילת פרקנו. אומר המלבין, ויתנו, כבר ביארנו וכו' וכו', שהדבר הזה היה 4 חודשים אחרי בואו. זאת אומרת, 4 חודשים אחרי שעזרא מגיע, מתרחש איזשהו עניין, והעניין הזה זה נישואים לנשים נוכריות, ואנחנו יכולים להבין את זה. יש איזשהו בלבול, אנשים באים מהגולה, כאן בארץ ישראל יש את מה שיש בארץ ישראל, ויש מערכת שלמה, מערכת שלמה שמצד אחד שיבת ציון זה בניית המקדש, בניית המקום המקודש, ומהצד השני זה בניית העם הקדוש, והעם הקדוש לא יכול להיות נשוי לנשים נוכריות. ותראו לרגע את השמטות מספר הזוהר במקום מספר אחד בדף המקורות שלפנינו. אני אקרא את זה ישר, זה החידוש של זוהר סולם, שהוא מתרגם את הכל, הרבה שלה, הכל מתורגם למטה. אז תראו את המקרא ישר את התרגום. אבל כשיצא מבבל נטמעו שם ותראו את המקדש, ופיקח שלט בהם הנחש, ולא נמצאת ממשלה לישראל בעת ההיא, משום שטימאו את המקדש לנשים נוכריות. מכאן משמע, מי שמטמא את עצמו מלמטה, טמא הוא מלמעלה, ומי שמקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה, ומשום זה ראויים היו שיעשו להם ניסים באותה שעה שיצאו, כבשעה שיצאו ממצרים, רק אותו החטא של נשים נוכריות גרם. זאת אומרת, יש פה, אנחנו מכירים כמה וכמה מאמרי חז"ל, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, כמו למשה רבינו. ראוי מישראל שיעשה להם נס, שהכניסה לארץ בימי שיבת ציון תהיה כמו ביציאת מצרים. אבל יש איזו מועקה. המועקה זה הנשים הנוכריות. הנשים יצאו לגלות, הקימו שם נשים, הביאו אותה, או שפה בארץ היה עסק עם נשים נוכריות. דרך אגב, אנחנו יודעים עד היום, אני כל הזמן, אם תסתכלו לב, אני עושה את ההשוואה הזאת, כל הזמן עושה את ההשוואה בין שיבת ציון של ימינו לשיבת ציון ההיסטורי. גם היום, הנושא של התבוללות, של נישואים, של נערות, היום מדברים על זה אפילו ברמה של בנות השירות הלאומי, שנחשפות לעובדים ערבים בכל מקום. עכשיו, לאף אחד לא קוראים היום מוחמד. כל אחד הוא יוסף, הוא גל, הוא תומר, הוא זה. אתה בכלל לא יכול לדעת, אתה לא יכול להבחין שום דבר. ומדברים על זה הרבה מאוד, הרבה מאוד מאוד מאוד, על הנושא של נישואים תערובת, ועל המשמעות של לא יודע אם יש אליהו גם, אבל אליהו עוד השאירו לנו. אבל השמות המודרניים של הציונים, אז זה... מה? כן? אז בסדר, אתה רואה, אני לא בקיא בספר הזה. זה לא בסדרת ספרי התנ"ך שאנחנו לומדים. אז בקיצור, אם אנחנו רוצים, הגמרא ביומה אומרת לנו שחמישה דברים היו חסרים לבית שני. אבל אם אנחנו רוצים השראת שכינה, זה לא הולך עם השילוחיות. זאת אומרת, הזוהר מחדד לנו את המסר שלמעלה ולמטה קורה משהו, אבל המשהו הזה שקורה, הוא חייב לבוא עם איזושהי נקודה, עם איזשהו עניין, שאי אפשר שיהיו אנשים שנשואים לאנשים נוכריות. לא עובד הדבר הזה. זה מעניין דרך אגב, לא מדובר על נשים שנשואות לגברים נוכרים, אלא מדובר על נשים נוכריות. זה מושג כזה. נשים נוכריות, זה דווקא הדבר הזה וכולי וכולי.
כי אולי את הילד יהודי על
זה. מה?
אולי בגלל שהיא אישה יהודית.
כן, נכון, יכול להיות שזה בגלל הדבר הזה. עכשיו, איך נוצרה הקטסטרופה הזאת? איך הגענו לזה? למה הגענו באמת למצב כל כך מורכב וכל כך מסובך של נשים נוכריות? אז כמובן, בואו ננסה קצת להתבונן בעניין הזה. אנחנו יודעים שבכל הגירה של קיבוץ לאומי ממקום אחד למקום השני, אז תמיד יסודות מהאוכלוסייה המקומית מתלווים אל האנשים, או מתוך הפתקנות או מתוך רצון. עוד בסדר?
כן.
אז אמירה כמו כניסה ליד מבוצה. אז לפני כמה דקות היה פשוט בנסיע הצבא, אז הזכרתי להם את הביקורים שלנו בצנחנים, אלא בלב, זה לא פשוט. אז זו מתוך הפתקנות, או מתוך מניעים כלכליים או תרבותיים, זאת אומרת, קוראים כל מיני דברים, אנשים מבקשים להצטרף. תביאו לי דוגמה נהדרת מפרשיות השבוע
האחרון.
וגם הרבה בלילה, מה פתאום עלו? אנשים יושבים במצרים, נמצאים שם, הכל מתאים להם, הכל טוב להם, למה הם עולים עם עם ישראל? למה עם ישראל מטריד אותם? וגם הרבה בלילה, מי זה האנשים האלה? שמה הם באים? מי קרא להם? מי חיפש אותם? מי מבקש מהם בכלל לבוא? והתרגום, באמת התרגום אומר וגם ערב רב, ואף נוכרים סגיים. זאת אומרת, הרבה נוכרים באו ועשו וכו' וכו' וכו'. עד כמה הדבר הזה היה נורא? זה הייתה בעיה מקומית, זה הייתה בעיה קטנה, זה הייתה בעיה גדולה. תפתחו לרגע בספר עזרא, בפרק י' פסוק י"ח. ובואו נבין את הקטסטרופה. אני בפרק י' פסוק י"ח. וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות, מבני יהושע בן יהוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה. הכהנים, הסממנים הרוחניים הגדולים ביותר של עם ישראל, הם מתחתנים עם נשים נוכריות. אז מה יגידו אזרי הקיר? מה יגידו האנשים הפשוטים? ומה כתוב? מה כתוב על יהושע בן יהוצדק ואחד מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה? תפתחו לרגע בספר זכריה, פרק ג' פסוק ג'. איך זכריה מתייחס אליו? אל הכהן הספציפי הזה. ג'. אנחנו מדברים על יהושע בן יהוצדק. מה אומר זכריה? מי מוכן לקרוא את הפסוק? בכל רב, זה הפטרה באחת השבתות החשובות. ויהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד בפני המלאך. אתה רוצה להתחתן עם אישה נוכריה ולעבוד בבית המקדש? ויהושע היה לבוש בגדים צועים. ג' ג', זכריה פרק ג' פסוק ג'. אז ומה אומר על זה התרגום יהונתן? ויהושע היה לבוש בגדים צועים. נגיד סתם, הוא לא חיפש את הבגדים שלו, היה לו פה כתמים ולכלוכים וכו' וכו'. בגדים צועים, כל אחד יודע מה זה. אומר התרגום יהונתן, ויהושע, אב אלוהו בנים, דנסרים לאון נשים, דלא קשרם לכהונתה. נשים שלא קשרות לכהונה, נשים נוכריות. וכהן קודם הלכה. זאת אומרת שאנחנו רואים עד כמה התופעה הזאת, מה היא גרמה, מה היא עשתה, איך היא פעלה וכו' וכו'. אז זו הנקודה הראשונה שאנחנו יכולים לנסות ולהבין למה יש לנו עסק עם נשים אחוריות. כי תמיד רצו להצטרף כל מיני אנשים, וגם הלברת עליי איתם, וכו' וכו', והיו כל מיני סיטואציות מוסדרות כמותינו, וזה הביא לאנשים נוחריות. הדבר השני...
שאלה, כאילו, אנשים נוחריות זה היה הבעיה היחידה, זאת אומרת, חוץ מזה מאוד צדיקים, והבעיה היחידה זה אנשים נוחריות?
לא, אני יודע,
אז זה מה היה נוחרי.
אבל בוא נאמר, כמו שאתה מבין, שאם אין שבת, אין עם ישראל, אם אין נשים מרויות, כמו שלמי אמר קודם, זאת אומרת שכל הילדים שיוולדו עכשיו, הם הולכים להיות גויים. זאת אומרת, אנחנו למעשה קורדים את העמה שאנחנו יושבים על אלה שלנו יהודים. יש למשל אחד השירים במדרש, בוויכוח במורדכי ואסתר, מה לעשות? אז אסתר אומרת למורדכי, אם אין פסח, למה אתה אומר, כאילו, אם אין לנו את העניין הזה, אז מה יש לנו לעשות? אז היא יודעת, אבל נשמע, לא יהיה העם היהודי. אנחנו מפסיקים את העם, אנשים הנוכלים, בוא נאמר ככה. אני לא יודע לחלק ציונים למצוות שחזר עליהם, אבל ברור, נניח, אם יש מצווה להתפלל בבוקר. אז אם לא להתפלל בבוקר, אני לא יודע אם הוא פגע בכלל ישראל. הוא פגע בעצמו. הוא הפסיד פגישה עם ריבונו של עולם. ותפילה, בכוח של תפילה, ומה תפילה עושה, ואין פה לדעת וכו'. אבל אם אתה מתחתן עם אישה נוכרית, זאת אומרת שהילדים שיוולדו להם גויים, הילדים שיהיו להם גויים, זאת אומרת, הוא לקח את עצמו והוציא את עצמו מכלל ישראל, כי אדם אני כבר לא יכול להתחתן, הצאצאים שלנו לא יכול להתחתן איתו, כי הוא מבין שהוא לא רוצה להיות מעם ישראל. אז כל אחד מבין במחשבה שזה משהו עם עוצמה הרבה יותר גדולה. למה אתה שומע כל הזמן שמדברים על יהדות העולם, אז מדברים על אחוזי התבוללות? למה לא מדברים על אחוזים שלא אוכלים כשר? זה כואב לנו מאוד שאדם לא אוכל כשר, אבל היום הוא לא אוכל כשר, מחר הוא נמנע בסיפור, הוא לא אוכל כשר, אבל אם יהיו לילדים גויים, מה הוא יעשה? אז הוא יגייר אותם, אבל אולי, כאילו, איך זה יעבוד כל הדבר?
זה מה שאני שואלת, שראינו פה במשפט אחד שכי מסדרת, שזה היה דור שראוי שיהיו ניסים כמו אצל מצרים, וזה גרם, חוץ מזה, זאת אומרת שחוץ מזה,
אני זה אומר שוב, כי אני חושב שזו פגיעה שורשית, זו פגיעה במהות, זה פגיעה במשהו מאוד מאוד מיוחד, במשהו מאוד מאוד משמעותי, ולכן זה כל כך עוצמתי, לכן זה הדבר הזה ככה. הנקודה השנייה, עזרא ריכז את כל הבעיות בארץ. הרי עזרא כשהוא עולה מבבל, הוא מבקש לתאר אותה, כי הוא יודע שברוך בן אליה כבר לא נמצא, הוא לא נמצא, אם הוא לא יעמיד את הדברים כמו שצריך, אף אחד לא יעשה את זה. אז ממילא מה הוא עשה? את כל הבעייתיים הוא הביא לפה. אז בבבל לא נשאר אף אחד, כי אסור היה להותיר שם בעיות. תראו את הרמב״ם בפירוש המשנה במקום מספר 2, כאשר זה רמב״ם עם ידיעה היסטורית מרעישה, ידיעה היסטורית מעניינת, מקום מספר 2 בצד שמאל למעלה. כאשר עלה עזרא מבבל, לא השאיר שם פסול כלל, אלא כהנים לוויים וישראלים מיוחסים. וכן אמרו לו, עלה עזרא מבבל שעשה כסולת נקייה, ואלה אמרו אלו העשרה יוחסים, מפני שחשש שמא יתערבו עמהם, לפי שאין שם בית דין הגדול לשמור על כך. לפיכך העלה מירושלים, שיש שם בית דין הגדול ולא יניחו להתערב. הוא יביא את כל הבעיות איתו, הוא הותיר את בבל סולת נקייה, אין שם שום בעיות יוחסים, כל מי שנמצא שם הוא 100% בסדר. הוא אמר, אני לפחות אהיה פה, אני אפתור את הבעיות, אני אראה מה לעשות. הוא נתין להם הגיבונים שנגרו בימי יהושע, אשר בהם נאמר, ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים וכו'. הסיבה השלישית, אני חושב שאפשר לומר, חלק מאלה שבאו, החדשים שבאו מהגולה, הם היו חדשים בארץ, לא היו להם שורשים פה, הם היו חשופים לתרבות החדשה שהייתה פה, ומאלה הם התחתנו באוכלוסייה הוותיקה, וברור שכל הסיבות שאני אומר הן מורות על דבר אחד, שעם ישראל חוזר לפה באיזשהו מעמד נחות. זה כבר לא עם ישראל שיצא לגלות, הבית נחה, עכשיו עולים אותו מחדש, צריך לעסוק פה בהרבה הרבה, הרבה שיקום, ואפשר לראות, אני קורא את הפסוק הראשון בפרק ת', ויתנו את דתי המלך לאחר שתרפני המלך ופחבות עבר הנהר, וניסו את העם ואת בית האלוהים. מה זאת אומרת? שמה שהם עשו, אה, סליחה, אנחנו, יש פה דבר מעניין, ש... האם מתייחס, יש פה חלוקה שונה של הפרקים, האם פסוק למדווה בפרק ח' הוא קשור לפרק ת' או ש... או שפרק ת' מתחיל, כמו שהוא בדעת מקרא, ואני מניח ברוב התנכים, הוא כחלות האלה, ניגשו אל הישרים ללמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות, כתואבותיהם לכנעני החיטי, הפריזי היבוסי, העמוני והמואבי, והמצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם, והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה בבעל הזה ראשונה. זאת אומרת, מי הראשונים להיות בנישואי תערובת? ראשי הכהנה. הכהנים, ראינו את התרגום בזכריה וכו' וכו', הם הראשונים שמזלזלים, שכביכול כל הדבר הזה, כל הדבר הזה לא מתאים ולא שייך וכו'. ויש פה דיון של עם מי למעשה אסור להתחתן. זאת אומרת, יש פה מחלוקת ראשונית בעניין הזה, כי לא מדובר על הבית כנען המקוריים, הם כבר לא ישבו פה, הם לא היו פה, אלא מדובר על כל מיני עמים שהתגלגלו בפזורה הזאת. אני אומר, נחשוב לעצמנו היום אנחנו בעולם שיש לך GPS לכל מדינה בעולם, ואתה יכול לנסוע עכשיו ולהגיע למקומות שכוחי אל ולראות אנשים גרים בבקתות ובאוהלים בלי חשמל ובלי אוכל וכו' וכו'. עכשיו נחשוב מה היה אז בימי שיבת ציון. באים חזרה אנשים, מסתובב ארץ ישראל הייתה מוזנחת. לא מסתבר שהבבלים, אחרי שהם הגיעו אותנו מפה, הם טיפחו את המקום הזה. הכל היה חרב, הכל היה שומם. אנשים באים, מסתובבים פה כל מיני מקומיים כאלה, מה שבצרה קוראים מקומיים, והם לא בעלי מעמד, הם לא בעלי פרנסה, הם לא בעלי השכלה, והם מתחילים להתחתן פה. כל מיני דברים מאוד מאוד מבולגנים מסביב העניין הזה, וכנראה שעזרא אמר, אני לא מתכוון רק לאסור להתחתן עם שבעת העממים, אני מתכוון לאסור להתחתן עם כולם. אין מציאות של חתונה אם לא יודעים בוודאות שזה מישהו יהודי. זה לא איזה משהו שילך ויתגלגל פה, וזה מה שהגמרא אומרת, תראו במקום מספר 3. אמרו בשבעה גויים כתיב, שם אומות מילנה, אמר כך, יסיר את בנך לרבות כל המסירים. כל מי שמסיר את בנך מאחריי, הוא כבר אחד כזה, שאסור להתחתן איתו, כי הוא מסיר את בנך מאחריי. אומר הרמב"ם בהלכות איסורי ביה במקום מספר 4, ישראל שבעל גויה משאר האומות דרך אישות, או ישראלית שנבעלה לגוי דרך אישות, הרי אלו לוקחים מן התורה שנאמר לא תתחת את בן, ביתך לא תיתן לבנו, ביתו לא תיקח לבניך. אחד שבעה עממים ואחד כל האומות באיסור זה, וכן מפורש על ידי עזרא, ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, בנותינו ניקח לבנינו. זאת אומרת, לא מתחתנים עם אף אחד שהוא לא יהודי. ולא משנה אם הוא משיבת הערבים, כן או לא, כן או לא.
מה זה בין שיבת הערבים לשבועים?
שאין לי איסור של תורה, לא להתחתן בה, לא להתקרב אליהם, לא להתקרב. שבה הערבית זה משהו אחר, כן? הנה, בוא תראה את הטור. בוא תראה את הטור במקום מספר 5. הטור באבן העזר כותב, כתב הרב המזל בעל הפרוטין, משאר אנחנו דרך אישות לוקה מן התורה, או ישראלית שנבנה לאנחנו דרך אישות לוקה מן התורה, משום לא תתחתן בה. אחד שיבת עממי ואחד כל אנחנו באיסור זה עד כאן. ונראה לי שאינו אלא בשיבת עממים, ולא קיים עליו כרבי שמעון ואמר כי יסיר לרבות כל המסירים, ואפילו בשיבת עממים עד כומאל לוקים משום לא תתחתן, אלא לאחר שנתגיירו, אבל בעולם עד כום לא שייך במוחתנות. זאת אומרת, הרמב"ם רוצה לכלול לזה את כולם. הטור בא ואומר שזה רק שבעה עממים, לא כולם לא מתחייבים על האיסורים האלה. מה אני מתכוון לומר? אני לא חושב שעזרא עשה את זה בדווקא בגלל האיסור. עזרא עשה את זה כי הוא רצה לבנות את עם ישראל כסובת נקייה. הוא רצה שהמערכת תהיה, הוא אמר, מה זה, זה לא בדיוק עכשיו אני מדבר איתך על איסור תורה, האם צריך להתחתן עם המואבית, עם עמלק, עם אדום, עם חיתי ומשהו כזה. הוא אומר, יש פה גויים, הגויים האלה הם לא מזרע ישראל, לא רוצה שיתחתנו איתם. אני רוצה שעם ישראל כשהוא שם לארצו, יהיה עם בריא, נורמלי, מתפקד, עושה פועל וכו', וזה מה שמעניין אותנו. לא שום דבר אחר ולא כלום. זאת אומרת, אם מותר לדבר בלשון עממית, עזרא מרחיב את האיסור. הוא מרחיב את האיסור שלא להתחתן עם הגויים, הוא מרחיב אותו הרבה יותר, לא רק משיבת עממית, אלא בכלל, איזה איסור גורף, לא מתחתנים ולא עושים ולא פועלים שום דבר. עכשיו בואו נתקדם בפרק, אחרי כל ההקדמה האדירה הזו, לפסוקים הראשונים, כי זה מאוד מאוד חשוב להבין את המקום, צבי שאל את זה קודם, וזה תורים את המקדש והנשים הנוכריות וכו' וכו', זה משהו מאוד משמעותי, ואנחנו רואים איזה עניין יש לו. אז אני קורא שוב, וככלות אלה, ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים הלוויים מעמי הארצות, כתור אבותיהם לכנעני החיתי הפריזי היבוסי העמוני המואבי והמצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. עכשיו זרע הקודש במעל, שמו, זה מילים קשות, זה לא מילים שגרתיות, זרע הקודש, מעל, מילים חריפות מאוד כדי להדגיש את אותם דברים שדיברנו, עד כמה הוא לא רוצה שהדבר הזה יקרה. מה עושה עזרא? וכשני הדבר הזה, קראתי את בגדי ומעילי, ואמרתה משיער ראשי וזקני, ואשבה משומם. זאת אומרת...
זה לא
דרכי
המורים?
מה זה?
עוד השיער זה דרכי המורים?
לא, ישו לא עשה את מה שדרכי האמורים, והוא עושה איזושהי פעולה, הוא עושה מעשה פומבי כדי להראות את ההרגשה שלו. תראו במקום מספר 6, ואלו קראים שהם ניתחים, הקורא על אבי ועל אמו, ועל רבו של עמדו תורה, ועל נשיא ועל אב בית דין, ועל שמועות הרעות, ועל ברכת השם, ועל ספר שורת התורה של ישראל, ועל הרי יהודה ועל המקדש ועל ירושלים, וקורא על המקדש ומוסיף על ירושלים. זאת אומרת, זה קרע שאינו מתאחה, זה משהו שאסור בכלל. עזרא עושה פה סימני אבלות, אליהו שאומר בצדק, אם זה לא מדרכי האמורים, יש עניין בפרשת אמור, מה מותר ומה אסור, אבל כנראה שפה הוא עשה את הדבר הזה, והישבה משומם, משומם זה נבוך, נדהם, הוא לא יודע מה לעשות, הוא יושב באיזו צורה מוזרה כזאת, מה הולך פה? מה מתרחש מסביב לכל העניין הזה? עכשיו, הוא לא מבבל, הוא פה בארץ ישראל, הוא צריך לתת פתרון לכל העניין הזה. הוא חייב לתת פתרון לכל הסוגיה הזאת, מה הוא עושה עם הדבר הזה? ועד כדי כך שהוא קורא את בגדי ומעילי, הוא קורא שני בגדים. רחמנא ליצלן, אבל כשאדם הוא אבל על אחד משבעת הקרובים, אז הוא קורא את הבגד העליון, הוא לא קורא את כל הבגדים, אבל כאן זה אבלות כבדה כזאת, הוא קורא גם את העניין הזה וגם את זה כדי להראות, הוא יוצא ממש מגדרו כדי להראות עד כמה הדבר הזה מצער אותו וכו' וכו'. ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוקי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב ושומם עד למנחת הערב, ובמנחת הערב קמתי מטעמיתי, ובקוראי בגדי ומעילי, ואחראה על ברכיי, ואפרסה כפיי על השם אלוקיי. זאת אומרת, אנשים נאספים מעצמם ומעל הגולה, כי הם הגיעו מהגולה, ואני יושב, אומר רש"י, מה זאת אומרת ואני יושב? אני קורא לכם מתוך רש"י, טוב, אני לא מוצא את זה כרגע. בכל מקרה, בשלב הזה הוא נמצא שם, הוא יושב, ועבודת המקדש, עבודת המקדש כנראה מתבצעת כראוי, המלחמה שלו היא בנשים הנוכריות, הוא מחליט שהוא לא מדבר עם האנשים, אבל הוא פורס את כפיו אל הקדוש ברוך הוא, והוא מדבר אל הקדוש ברוך הוא. הוא לא מדבר אל האנשים. מה הוא אומר בריבונו של עולם? והדבר הזה הוא בהחלט בעל משמעות. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ואמרה, אלוקיי בושתי ונכלמתי להרים אלוקיי פניי אליך, כי עוונותינו רבו למעל הראש, ואשמותינו גדל על השמיים. מימי אבותינו אנחנו באשמה גדולה ביום הזה. ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכנו כהננו ביד מלכי הארצות בחרב, בשבי, בביזה ובבושת פנים כהיום הזה. ואתה כמעט רגע הייתה תחינה מאת השם אלוקינו להשאיר לנו פליטה ולתת לנו יתד במקום קודשו, להירננו אלוקינו ולתיתנו מחיה מעט בעבדותינו, כי עבדים אנחנו, ובעבדותינו לא עזבנו אלוקינו ויתן אלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוקינו, להעמיד את חורבותה, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. ממש נאום, נאום של כאב, נאום של הזדהות מוחלטת, וההתחלה היא בלשון יחיד, הוא עובר בלשון רבים, הוא מתבייש. שימו לב כמה פעמים חוזר פה הביטוי הזה של החטא. המלבי"ם מאיר, המלבי מאיר שהוא מתחיל בושתי ונכלמתי, ואחרי זה הוא עובר ללשון של רבים, ומה המשמעות של העניין הזה, למה הוא עושה את זה בצורה כזאת, באופן כזה וכולי. ומה
זה
מעניין לך?
זה לא כמו
כדי לשמוע
את
ההפכה,
אני כל
כך
כמו
בישעיהו, שמתחיל
למשל
על קריאות,
ואז
הוא מוכיח אותם. כן, כן, בסדר, אבל אני אומר, לשים לב לעברית הזאת, לשים לב מצד אחד, ואומרה אלוקיי, ואז מימי אבותינו, בפסוק ת' או ח', לא משנה, אנחנו באשמה גדולה עד היום הזה, בעוונותינו וכו' וכו', כאילו, איך הוא עובר פתאום לכל הדברים? יש כאן איזו סקירה היסטורית, בעלת פרק זמן ארוך מאוד, ומה שהוא מבקש, ואתה, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ואתה, יש פה הזדמנות היסטורית, אני בפסוק עוד פעם, אני או בפסוק ח' או בפסוק ת' או בפסוק י', השאלה באיזה מהדורות אנחנו עומדים, בפרשה הפתוחה שם. ואתה, מה נאמר אלוקינו אחרי זאת? יש הזדמנות בלתי חוזרת, וההזדמנות הבלתי חוזרת, כי פתאום הגויים מוכנים לתת לנו איזושהי אוטונומיה. תראו במקור מספר 7, ומצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביאו כפי כוח הציבור שנאמר ולרומם את בית אלוקינו, ומפארים אותו ומייפים כפי כוחן, אם יכולים לתוח אותו כולו בזהב ולהגביא במעשיו, הרי זו מצווה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו עניין מיוחד של לפאר את בית השם, וזה מה שהוא מבקש. ואתה מה נאמר אלוקינו אחרי זאת? כי עזבנו מצוותיך, אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור, הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נידה. נידה זה לשון טומאה, זה לשון שאסור לאף אחד להתקרב, אסור לאף אחד לגעת, זה ארץ שלא רצו אותה. בנידת עמי הארצות, בתועבותיהם אשר מילואה מפה אל פה בטומאתם. ואתה, בנותיכם אל תיתנו לבניהם, ובניהם אל תיסעו לבניכם, ולא תדרשו שלומם וטובתם עד עולם, למען תחזקו ואכלתם את טוב הארץ, והורשתם לבניכם עד עולם. זאת אומרת, הוא אומר כאן, יש כאן הזדמנות, יש כאן גם יתד, גם גדר, זה איזשהם דברים שהוא יכול... שיכול לעשות את כל העניין הזה. והוא אומר להם, אין שום סיכוי. מה נאמר אלוקינו אחרי זאת? אם באמת זה המצב, אם באמת הרבה אנשים, ראשי העם, כהניו, נשאו להם נשים נוכריות, איזה חוצפה יש לנו לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו? לא שמענו לדבר הבסיסי ביותר. לדבר הבסיסי ביותר לא שמענו. אם לא שמענו לדבר הבסיסי ביותר, מה יש לנו לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים לעשות? אז כי באיזשהו מקום אתה מבקש, 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 אתה אומר, אבל אולי באמת לא מגיע לי. אם אתה אמון, אתה אומר, אולי באמת לא מגיע לי, קורה פה משהו, אולי זה לא תקין, כי עזבנו מצוותיך. אז איך אנחנו יכולים בכלל להעיז את פנינו ולבקש לבקש משהו. עכשיו מסתבר, וכך אומרים פה הפרשנים, שכל אחד שהתחתן עם אישה נוכרית היה לו תירוץ. למה הוא התחתן עם אישה נוכרית? זאת אומרת, כשעזרא בא ולחץ אותם, אז כל אחד יחד להתפלצל ולהזמין, לא, אני חתן עם אישה נוכרית, כי כל אחד עם העניין שלו וכו' וכו'. אני פסוק י"ג, ואחרי כל הבא עלינו במעשינו הרעים, ובאשמותינו הגדולה, כי אתה אלוקינו חסכת למטה מאבוננו, ונתת לנו פליטה כזאת, הנשוב להפר מצוותיך ולהתחתן בעמי התועבות האלה, הלא תהנף בנו עד קלה מעין שארית ופליטה. זאת אומרת, ארץ ישראל יכולה להיות קדושה, אבל השאלה היא איך מתנהגים בה. השם אלוקי ישראל צדיק אתה, כי נשארנו פליטה כהיום הזה, איננו לפניך באשמותינו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא גומל מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא נותן הרבה הרבה יותר ממה שמגיע לנו. הרבה יותר ממה שמגיע לנו. כי מה הוא אומר? השם אלוקי ישראל צדיק אתה, כי נשארנו פליטה כהיום הזה, איננו לפניך באשמתנו, והיית צריך לכאורה לזרוק אותנו, כי אין לעמוד לפניך על זאת. זאת אומרת, אין לנו זכות בגלל הדבר הזה להתקיים לך, ובכל אופן אתה מקיים אותה. מה יש פה בפרק? אם עד עכשיו דיברנו, על שיירות של עולים, דיברנו על הצהרת כורש ובעברית ובפרסית, זאת אומרת, מה מספרים ליהודים ומה מופיע בקיצה המלך, אם דיברנו על המסע של עזרא, אם דיברנו על רשימות של היוחסים וכו', פה אנחנו רואים עם מה עזרא נפגש כשהגיע לארץ. ארבעה חודשים אחרי הגעתו, בחודש כסלו, הוא הגיע באב, אז אלול תשעה חשבן כסלו, ארבעה חודשים אחרי שהוא מגיע, הוא נפגש עם הכאב האמיתי. והכאב האמיתי באותם ימים זה הנישואים לאנשים הרוחיות. נישואים שהובילו קטסטרופה, שאיתה התחלנו את השיעור, שכביכול לא נותנת זכות לבניין את המקדש, כי זה פגימה בכל הקדושת התואר הישראלית היהודית, עד הסוף בצורה מאוד, מאוד מוחלטת ומאוד מאוד מושלמת. עזרא עושה מעשה סמלי, אנחנו מוצאים את זה הרבה מאוד אצל הנביאים, ירמיהו, מעשה סמלי, מה אפשר למעשה סמלי? הוא מתיישב בכיכר העיר ומתחיל לבכות. אז באים אנשים לראות למה הוא בוכה. הוא האיש המוכני המשמעותי ביותר של כל העלייה הזאת, של כל הגולה הזאת, הוא בוכה. אז הוא מתחיל לדבר, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול לדבר על האנשים האלה. מה הוא מדבר עליהם? הם נשואים לנשים נוכריות. הם לכל נשים נוכריות, מה הוא יגיד להם? אז הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. והוא פונה אליו בהתחלה בלשון יחיד, ואחרי זה בלשון לומדים. והוא מנסה לתקן ולעשות, והוא עורך פה איזשהו חשבון היסטורי מעניין, והסיום הוא ריבונו של עולם לא מגיע לנו. אבל למרות שלא מגיע לנו, עשה עמנו במען שמך. כאילו, לפנים השמוע הדדים, תן לנו, תשפר אותנו, תעשה לנו איכשהו שנוכל לעשות משהו מסביב לעניין הזה, ואז הוא מצליח להביא את העם, וזה הסיום המופלא, הסיום המופלא של ספר עזרא, שמה שהוא עשה, הוא משביע את כולם להוציא את האנשים מהנוחיות. הוא מצליח להעביר אותם תהליך שהם מוכנות, הם מוכנים להוציא את האנשים מהנוחיות, הוא משביע אותם. זה בעזרת השם כולל רשימה מאוד ארוכה שיש בסוף הספר של כל תהליך ההטהרה הזאת שעזרא עושה, ולהוציא נשיהם בשמיים וכו' וכו', וזה כפי שאמרנו בשבוע הבא. אני אומר שוב, אני אעדכן אתכם, חתנו זה יום רביעי, זה יום מסובך קצת, אבל השאיפה היא בעזרת השם שהשיעור יהיה בבית, אצלנו, כל סיום ספר אנחנו קצת חוגגים, אני אומר, זה שמחה. לפני שלושה חודשים התחלנו ספר עזרא, שבוע שבוע מילים כסדרה מוספים כהלכתה, כן, גומרים ספר בתנ"ך, ואני לא מצאתי, דרך אגב, פעם חיפשתי בדברי ראשונים ואחרונים על סיומים, האם גם סיום של ספר בתנ"ך זה משהו כמו סיום של גמרא, לא מצאתי, לא יודע אם יש את זה איזשהו עניין, אבל בהחלט נציין את העובדה הזאת, וזה תחת אותנו חיזוק, לא יודע אם מישהו רוצה להצטרף, אם מישהו רוצה לבוא, מתחילים בעוד שבועיים, ספר נחמיה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.